שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ב מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. דיברנו בדף הקודם על בעל שחושד באשתו שהיא גנבה לו כסף, והוא עושה איזשהו טריק בשביל לגלות את הכסף הזה, או שהוא מוכר לה, או שהוא לווה ממנה. אז עכשיו הגמרא ממשיכה עם עוד אנשים, גם האישה, וגם עבד, וגם ילד קטן, שאנחנו חושדים בהם שכסף שנמצא אצלם הוא לא באמת שלהם. עכשיו נקדים משהו שדיברנו עליו גם בדף הקודם, לאשת איש באמת לא סביר שיהיה כסף שהוא רק שלה ושהיא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה, כי אם יש לה כסף מלפני הנישואים או כסף שהיא קיבלה בתוך הנישואים, למשל שהיא ירשה או קיבלה מתנה, זה יהיה נכסי מילוג, וזה אומר שאומנם הכסף שלה, אבל הפירות, כלומר השימוש בכסף הוא של הבעל, ואם היא עבדה והרוויחה כסף, אז זה נחשב מעשה ידיה, ומעשה ידיה הכל הולך לבעל, גם גוף הכסף. לכן קשה שיהיה לאישה כסף, יכול להיות שהיא קיבלה מתנה ממישהו שאמר הכסף הזה מיועד רק לך ולא לבעלך, אז באמת זה יהיה כסף רק שלה. בכל אופן אומרת הברייתא חמש שורות לפני סוף נ"א עמוד ב', לא מקבלים פיקדונות מאישה, עבד וקטן, כי יש סיכוי סביר שהכסף שהם נותנים לך בפיקדון הוא לא באמת שלהם. אבל אם כבר קיבלת, אז כשאתה מחזיר, אתה מחזיר למי שנתן לך, ולא לבעל של האישה או לאדון של העבד, כי סוף סוף אתה לא יודע שזה גנוב, אתה רק חושד, אז היא זאת שמוחזקת, אתה חייב לתת לה. לגבי קטן, הברייתא אומרת שיעשה לו סגולה. אחר כך הגמרא מסבירה מה זה סגולה, במקום להחזיר לו אתה משקיע את הכסף, אתה נותן לו את זה כשהוא יהיה גדול. במה אתה משקיע? אז רב חיסדא אומר אתה קונה ספר תורה, רבא בר רב הונא אומר שאתה קונה עץ דקל, שני הדברים אלו זה משהו שיכול ליהנות ממנו עכשיו, והקרן עדיין קיימת. למה אתה לא מחזיר לקטן עצמו? הרשב"ם אומר כי הוא קטן והוא לא יודע לשמור, ולכן אם תחזיר לו אז אתה בעצם לא יוצא ידי חובת השמירה שלך. הרמב"ן אומר שאתה יכול עקרונית להחזיר לו, מדיני שמיים עדיף שתשקיע את זה ולא תחזיר לקטן. בכל אופן, שוב אנחנו חושדים בכסף של אישה, עבד ותינוק, שזה לא הכסף שלהם. אבל בכל זאת, אם הם עשרו לנו את זה כפיקדון, אנחנו מחזירים את זה להם. עכשיו, אם אותם אנשים, אחרי שהם הביאו לך לשמור, אמרו, אל תחזיר לנו, תן לפלוני, כי זה באמת שלא, אז יעשה כפירושן, אתה מקשיב להם. עכשיו, הברייתא אומרת את זה דווקא כשהם הולכים למות, אבל הרשב"ם אומר שזה לאו דווקא. אלא, כמו שאם הם אומרים שזה שלהם, אתה מחזיר להם, אתה גם מאמין להם כשהם אומרים לתת למישהו אחר. אבל אז הברייתא מסיימת, ואם לאו, יעשה פירוש לפירושן. שזה משפט שצריך קצת ברור. הרשב"ם מביא לו כמה פירושים, נלך לפי הפירוש הראשון שאותו הוא עצמו מקבל. אם אתה חושד באישה, באבן שהפקידו אצלם, כשהם אומרים לתת לפלוני שזה לא באמת של פלוני, אז אל תיתן לאותו פלוני, אלא תחזיר את זה לבעל של האישה או לאדון של העבד. יש ראשונים שאומרים שזה נכון, גם אם הם עוד לא הולכים למות והם אמרו תן לפלוני ואתה חושד בהם, אז אל תיתן לפלוני אלא לבעלים, לאדון. אבל תוספות אומר שכאן מדובר שהם אמרו את זה ואז הם מתו, ואז אם אתה חושד בהם אז תיתן את זה לבעל או לאדון. אבל אם הם עדיין חיים, אז כיוון שהם יכולים להגיד תן את זה לי ואז אתה חייב לתת להם, יש להם מיגו ואתה חייב לתת גם למי שהם אומרים. אז זה הברייתא, ובשורה הרביעית בנון ב' עמוד א' יש סיפור בעניין הזה על אשת רבא בר בר חנה, שלפני שהיא נפטרה, היא אמרה שהגילים האלו הם של מרתא ובני ביתו, ורבא בר בר חנה כנראה לא היה בטוח אם היא דוברת אמת, או שבעצם היא גנבה את זה ממנו. אז רב אמר לרבא בר בר חנה, אם אשתך נאמנת עליך, אז תיתן להם. אם היא לא נאמנת, אז תעשה פירוש לפירושה, כמו שאמרנו מקודם, ותיקח את זה לעצמך. יש גרסה אחרת של מה הוא אמר לו, היא עמידה לך. אז פה יש שני פירושים ברשב"ם, אם המשפחה של מרתא היא עמידה שסביר שיהיה להם באמת הגילים כאלו, אז תיתן להם ואם לא, לא. פירוש שני, אם סביר שיש לאשתך אוהבים כאלה שיתנו לה כאלה דברים לשמור, אז תחזיר להם, ואם לא, תשמור לעצמך. ועכשיו אנחנו בנקודותיים ממש באמצע עמוד א'. אמרנו במשנה במבית עמוד א' שלאבא אין חזקה בנכסי הבן שלו, ולבן אין חזקה בנכסי אבא שלו. כי כל עוד הבן סמוך על שולחן אביו, אז הוא אוכל מהפירות של האבא, ואין הפרדה כלכלית ביניהם, לכן העובדה שמישהו אוכל פירות מהנכס של השני לא אומרת כלום, וזה לא הוכחה שמכרו אחד לשני. אבל מה קורה כשהבן כבר לא סמוך על שולחן אביו? אז רב יוסף אומר שעדיין אין חזקה, כי הם עדיין מוכלים אחד לשני, ולכן אין ציפייה שאחד ימחה לפני שיעברו שלוש שנים. לעומת עוד רב אומר שברגע שהם נפרדו, יש חזקה. וככה גם רב פאפי עשה למעשה, וגם רב אחא בר יעקב אמר בשם רב נחמן בר יעקב, וככה גם הגמרא אומרת שהלכתה, ובסוף גם הגמרא מביאה ברייתא מפורשת, ברייתא שכבר ראינו בדף מ"ז, שבאמת כמו רבה, שברגע שהם נפרדו כלכלית, אז יש להם חזקה זה על זה. אז זה היה סוג של סוגריים, כי עכשיו אנחנו חוזרים מיד לנושא הקודם. מה קורה עם אנשים שיש לנו חשד שהכסף שיש להם הוא לא באמת שלהם, כי לא סביר שיהיה להם כסף שלהם. אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', איתמר. אם יש קבוצה של אחים שאבא שלהם נפטר, אז הם כמובן ירשו את כל הכסף ביחד, ופתאום הם רואים שאחד מהאחים מתעשר לו. הוא קונה בתים, הוא מלווה הלוואות, והם אומרים לו, מאיפה הכסף הזה? אז הוא אומר, זה כסף שלי, זה לא קשור לירושה. והם אומרים, מאיפה יש לך כסף שלך? הרי ירשנו הכל ביחד. והוא אומר, את זה לא ירשתי מאבא, את זה ירשתי מאמא שלי. ומדובר שיש להם אבא משותף, אבל אמהות שונות. אז מי צריך להוכיח? אז רב אומר שהאח הזה הוא זה שצריך להוכיח שבאמת זה כסף שלו, ושמואל אומר שהם צריכים להוכיח שזה לא כסף שלו. בעמוד ב' אנחנו נראה שהגמרא פוסקת כרב, שהאח צריך להוכיח שזה כן הכסף שלו, ולכן עיקר הדיון יהיה בשיטת רב. הגמרא תביא שני מקרים שבהם רב מודה לשמואל ששאר האחים הם צריכים להוכיח. את הראשון הגמרא תדחה, את השני לא. אז מקרה ראשון שרב מודה זה שמואל עצמו אומר, הוא אומר שרב יודע לי שאם האח מת, אז אנחנו לא נצפה מהיתומים שלו שהם יביאו ראייה, אלא במקרה כזה שאר האחים יצטרכו להביא ראייה שזה לא היה הכסף שלו. אבל את זה דוחה רב פאפה. רב פאפה אומר, באמת יש מושג שטוענים ליתומים. כלומר, אם יש מצב שבו אם האבא היה חי, הוא היה טוען כך וכך והוא היה זוכה בדין, אז כיוון שהוא לא פה והיתומים לא יודעים, אנחנו טוענים בשבילם. אבל אנחנו לא יכולים לטעון ליתומים משהו שאבא עצמו לא היה יכול לטעון. וכאן, גם אם האבא היה חי, הוא זה שהיה צריך להביא ראייה, אז עכשיו שהוא מת, אנחנו לא יכולים לפתור את היתומים מלהביא ראייה. והוא מוכיח את זה מתחום אחר, כבר הזכרנו כמה פעמים בפרק, שלגבי מטלטלין, בדרך כלל העובדה שאתה מחזיק משהו, זה אומר שזה שלך. זה מוחזקות. אבל רב הונא בר רבין אמר, שאם מדובר בדבר שאנשים נוהגים להשאיל או להזכיר, אז זה שאתה מחזיק לא אומר שזה שלך, כי אולי שאלת את זה, והדוגמה שהגמרא מביאה זה מספריים או ספר אגדה, ורב הפסק שהדין הזה הוא גם ליתומים. כלומר, אם היתומים מוחזקים במטלטלין שנוהגים להשאיל אותם, כמו מספריים או ספר אגדה, אז אנחנו לא אומרים שהם מוחזקים ונחזיר את זה למרקמה וככה רב באמת פסק. אז הנה ראיה שהעובדה שהאבא מת לא אומרת שאנחנו יכולים לטעון ליתומים יותר ממה שהאבא היה יכול לטעון לעצמו. אז זה היה מקרה ראשון שבו חשבנו שרב יודע לשמואל שאר האחים צריכים להביא ראיה, ורב פאפה דחה אותו. עכשיו מקרה שני שרב יודע, אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', אומר רב חיסדה, אם האחים האלו חלוקים בעיסתן, כלומר שיש משהו שבו הם כבר לא ממש ביחד, אלא למשל שכל אחד אוכל בנפרד, אז כבר יכול להיות שבאמת אותו אח חסך קצת על האוכל שלו, ולאט לאט הוא אסף כסף, ומזה יש לו את הכסף. כלומר, כל הטענה שלא סביר שיהיה לך כסף, זה רק שהם עדיין שותפים לגמרי בירושה. אבל ברגע שהם התחילו לחלק במשהו את הירושה, אז כבר בהחלט סביר שאח אחד הצליח להתעשר. אז אלו היו שני מקרים שבהם רב מודה, את הראשון דחינו, את השני לא. עכשיו אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', הגמרא מסבירה איך אותו אח אמור להביא ראייה שזה באמת הכסף שלו, אז יש בזה מחלוקת. רב ששת אומר שמספיק שהשטרות שהוא השתמש בהם מקוימים, כלומר שטר ההלוואה שיש לו, שטר הקניין שהוא קנה משהו, שביתין קיימו את השטר, ואז אם ביתין קיימו, מן הסתם הם גם בדקו שמה שכתוב שם נכון ושהכסף באמת היה שלו. רבו אומר שזה לא מספיק, צריך להביא עדים שיודעים שהכסף היה שלו. ועכשיו מה להלכה? רבא שואל את רב נחמן כמו מי הוא פוסק, קודם כל האם הוא פוסק כמו שמואל ששאר אחים צריכים להוכיח או כמו רב, ואם כמו רב אז מה הוא פוסק, איך הוא מביא ראיה, האם כמו רב ששת שמספיק קיום שטרות או כמו רבא שצריך עדים. אז לגבי השאלה השנייה, האם מספיק קיום שטרות או שצריך עדים, רב נחמן לא עונה. אבל לגבי השאלה הראשונה, אם נפסוק כמו שמואל או כמו רב, רב נחמן אומר שזה ברייתא מפורשת. והוא באמת מביא ברייתא מפורשת בדיוק עם המקרה שעליו אנחנו מדברים, ושם באמת כתוב שאותו אח הוא זה שצריך להביא ראייה. ובברייתא כתוב עוד דין. הברייתא אומרת שאותו דבר גם לגבי אלמנה ויתומים. כלומר, אם אדם נפטר והשאיר אלמנה ויתומים, היתומים יורשים את האבא והם צריכים להכיל את האמא, ופתאום הם רואים שלאמא יש כסף, היא קונה דברים, היא נותנת הלוואות, ושוב הם שואלים אותה מאיפה הכסף, הם טוענים שהיא גנבה את זה מהירושה שלהם, והיא אומרת, מה פתאום, אחרי שבעלי, אבא שלכם נפטר, אני ירשתי את זה ממקום אחר, מההורים שלי, וזה בכלל לא קשור לירושה שלכם. אז מי צריך להביא ראיה? אז ברייתא אומרת אותו דבר, היא זאת שצריכה להביא ראיה, ואם היא לא תוכיח, אז מניחים שהכסף משלהם. והגמרא מסבירה למה הברייתא משתמשת בלשון שמשמע שהמקרה של האמא זה יותר חידוש. מסבירה הגמרא שהיינו חושבים שבגלל שזה כבוד גדול לאלמנה לטפל ביתומים שלה, סביר מאוד שהיא תנסה לעשות כל מאמץ שזה יהיה טוב, ולא סביר שהיא תגנוב להם מהירושה, כמה שמלן שבכל זאת אנחנו חושדים שהיא גנבה את זה מהירושה. ואנחנו בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', ובזה בעצם סיימנו את נושא חזקת ג' שנים, לפחות עד המשנה הבאה בדף נ"ו. הגמרא חוזרת למשנה שראינו בדף מ"ב ומצטטת את הסיפה של המשנה. אומרת המשנה משפט קצת מוזר. במה דברים אמורים במחזיק? אבל בנותן מתנה ואחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר, שמה נעל גדר ופרץ כלשהו הרי זו חזקה. אז מה שלא מובן זה שבתחילת המשפט כתוב במה דברים אמורים במחזיק, אז משמע שהמשך המשפט לא ידבר על מחזיק, ופתאום כתוב נעל גדר ופרץ הרי זו חזקה. אז הנה אנחנו כן מדברים על מחזיק. אז מסבירה הגמרא אצלנו חסור עם מחסרי ואחי קטני. והגמרא בעצם אומרת שהמשנה באה להסביר לנו שיש פה שני סוגי חזקות לגמרי. מה שעד עכשיו דיברנו זה חזקת ג' שנים, כשחזקת ג' שנים נועדה למקרים שבהם יש טוען וניתן. כלומר, אני המרקם הטוען שהשדה שלי, ואתה הטוען שקנית ממני ואין לך שטרות, אז חזקת ג' שנים המטרה שלה להוכיח שבאמת קנית או קיבלת ממני. אבל אומרת המשנה זה כשיש ויכוח. אבל כשאין ויכוח, יש סוג אחר של מוחזקות, שהיא נועדה לעשות את עצם מעשה הקניין, וזה נעל גדר ופרץ. כשהרשב"א מסביר ששלושת הדברים האלו הן פעולות בגוף הקרקע, ולכן הוא גם אומר שגדר הכוונה היא שבנית את הגדר, לא רק שנעלת את הדלת, לעומת זאת ראשונים אחרים אומרים שיש שני סוגים של פעולות, או פעולות בגוף הקרקע, או פעולות שמראות שאתה בעלים. ולכן נעילת הדלת היא מספיקה כי היא מראה שאתה הבעלים. ובשני הדפים הבאים אנחנו נלמד על דיני קניין קרקע על ידי חזקה כמו נעל גדר ופרץ, והגענו לשורה החמישית לפני סוף עמוד ב', כל טוב.